כן, אנחנו בימים של בין המצרים, ישנם מנהגים שונים שנוהגים בימים האלה. אני קורא את השולחן ערוך, כתוב לגבי עניין של מסע ומתן. ראש חודש עד תענית ממעטים במסע ומתן בבניין של שמחה, כגון בית חתנות לבנו, ובניין של ציור וחיור, ומנטיעה של שמחה, כמה דוגמאות. זה לדעת, השמחה והצער והעצבות, זה תלוי, הדבר הזה תלוי איך אתה מרגיש, מה יש לך ומה חסר לך. האדם, נתן דוגמה, אדם שחס ושלום, מישהו נפטר במשפחתו, לא צריך להגיד לו, תהיה עצוב, תהיה חסר, תהיה... באופן ספונטני ביותר, ואיזה חבר נפטר לו עלינו, ודברים כאלה. אז העצבות היא דבר כל כך טבעי. למה? כי האדם הזה שנפטר, הוא פשוט חסר לנו. מכיוון שהוא חסר לנו, אז אנחנו באמת עצובים בה. אותו דבר לגבי חורבן בית המקדש. בשביל להיות באמת עצובים, או יותר נכון, להצטער בצער החורבן של בית המקדש, אז צריך לדעת מה חסר לנו. זאת אומרת, כרגע התרגלנו, אנחנו כבר 2,000 שנה ויותר, כבר בלי בית מקדש. ונדמה לנו שזהו, זה המציאות, וככה צריך להתרגל לדבר הזה. באים חכמינו, זכרונה לברכה, אומרים לא. אדם לא צריך להשלים עם המציאות החסרה, אלא אדרבה. הוא צריך להכיר במה חסר לו, ומתוך כך יהיה לו גם את הצער הגדול. לכן, כל המנהגים של הצער והאבלות, על מנת שיהיו באמת לא רק דברים חיצוניים, אלא דברים עמוקים, דברים פנימיים, צריך לדעת מה החיסרון בבניין בית המקדש, הוא לא עומד על תילו. ואז באמת הצער הוא צער גדול מאוד. אני אתן דוגמה פשוטה. אני לא יודע מי שהיה כאן פעם בחושך. מי שהיה כאן בחושך? אף אחד לא היה בחושך. באסתר פנים, זה נקרא. אסתר פנים. אסתר פנים. כמובן, זה לא נעים שאדם הוא באסתר פנים, שהוא, איך אומרים, שהוא באמת לא רואה טוב, רק רואה רע. אבל אם אדם באמת מבין שבעצם האסתר הזה, או הלא טוב הזה שפוקד אותו, משהו כזה, זה, יש לי מציאות הפוכה מזה, שהכל טוב, והכל נראה לטוב. כל העניין של בית המקדש זה גילוי, זה לא רק הבית, אלא הפונקציה של הבית. מה בית המקדש עשה בעבר ומה יעשה בעתיד בעזרת השם? מה הוא יעשה? כולנו נהיה מוארים, נאמר, באור השכינה. כולנו, הכוונה היא כל עם ישראל, אבל לא רק עם ישראל, כל העולם כולו. החיסרון הזה, התרגלנו אליו. כי זה מובן מאליו שאין לנו את אותה הערה, אותו גילוי הרצון. אבל חבר שזה מובן מאליו, אמרו, טוב, התרגלנו לזה. אז זהו, זאת המציאות. אבל האמת היא שזה מציאות של בדיעבד שבדיעבד. אבל על מנת לחדד לנו, על מנת שנרגיש באמת את החיסרון, בהם חז"ל ועושים לנו מנהגים שונים ומשונים, כמו שראינו כאן, באים להטביע בתוכנו, שנזכור שחסר לנו בית מקדש פשוט. חסר לנו אותה הערה, אותו האור האלוקי או הטוב האלוקי, שהוא הדבר שעל פיו אנחנו צריכים לחיות, ועל פיו אנחנו צריכים להיות מוארים. והבעיה, כשמתרגלים ללא טוב, וחושבים שהלא טוב זה הנורמה. אבל הנורמה זה שבית המקדש הוא עומד על תילו. זאת היא הנורמה. ועומד על תילו, כאמור, זה שיש אור גדול בה, אור חדש, הציון תאיר, נזכה מה? כולנו לאור. אז לכן כל המנהגים האלה שעוסקים, שצריכים להצטער ובאים לידי ביטוי במעשה, הם מבטאים את החסר של, של, שיש לנו היום. אחד הדברים החשובים ביותר זה להתחתן. מישהו רוצה להתחתן כאן? זה חשוב או לא חשוב? אתה בטוח? אתה רוצה להיות שמח? כן? תתחתן, מה? חתונה זה דבר גדול מאוד. אבל עד כדי כך צריך להטביע בתוכנו את הצער על חורבן בית המקדש, שאפילו דבר כזה פשוט כמו חתונה, שהרי זה מצווה הראשונה של פרו ורבו וכל זה, כתוב בהלכה שבימים האלה לא מתחתנים, עד כדי כך. כתוב ככה, ואין נושאים נשים, ואין נושאים סעודת אירוסין אפילו, אבל להרס בלא סעודה מותר. יש כאן פרטים במשנה ברורה. אפילו בתשעה באב עצמו מותר להרס. כמה זה חשוב להתחתן. לא החתונה עצמה, אבל האירוסין. מדוע מותר להתארס אפילו בתשעה באב? שלא יקדימנו אחר. פעם זה לא היה כמו היום, כשאדם רוצה להתחתן, מחכה עד גיל 40 או משהו כזה, ובודק פה, בודק שם וכל הדברים האלה. היו חוטפים שלא יקדימנו אחר. הרב יואב היה מציע איזה שידוך, הוא אומר לו, תראה, הערב אתם נפגשים. טוב, אין לי זמן, אני יש חברות הערב. אז טוב, אתה בא למחרת, חטפו כבר. יכול לקרות דבר כזה? זה כבר לא אקטואלי. ככה אומר השולחן ערוך, שמא יקדימנו אחר. וככה זה הולך. חתונה, הקמת בית בישראל, צריך בדיקה וכל הדברים האלה. אבל לא צריך להתעכב. אני קורא כאן את המשנה ברורה לגבי העניין של אין עושים. היינו אפילו בלא סעודה, גם כן לא מתחתנים. פעם היו מתחתנים בלא כל החגיגות האלה, והיום מתחתנים. היו באים חופה, קידושים, רב, זה, ואוכלים כמה בורקס וזהו. זה היה חתונה. זאת אומרת, גם בלי סעודה, גם כן לא מתחתנים. ובנישואים בלבד עיק השמחה. לכן לא מתחתנים אפילו, רק בלי סעודה. ולהחזיר גרושתו מן הנישואים אפשר דשארי. למה? נו, תחשבו, למה מותר להחזיר את הגרושה מהנישואים הקודמים? למה? לא שמעתי. יפה מאוד. להחזיר גרושה זה לא שמחה. זה חשבונות. אז הוא אומר, זה אולי, אומר כאן המשנה ברורה, אולי זה אפשרי. כי למה? כי זה לא שמחה. אסור לשמוח בימים האלה. אז זה כבר לא שמחה, הוא אומר. אבל להרס מותר. דירוסים בלא סעודה לאיק השמחה כל כך. כל שכן שמותר להתקשר בכתיבת תנאים. היום אנחנו, האירוסים והנישואים, הכל זה ביחד מתחת לחופה. אבל פעם זה לא היה ככה. אבל מה שנקרא היום אירוסין בין החבר'ה, זה נקרא תנאים. עושים תנאים. מה זה תנאים? יושבים המשפחות ועושים חשבונות מי ישלם את החתונה, מי ישלם את הזה, וכל זה, תנאים. וזה בחוגים, יש חוגים כאלה שבכלל מי ייתן את הדירה, ומתי הוא ייתן את הדירה, כל הדברים האלה. זה נקרא תנאים. אז הוא אומר לגבי תנאים, להתקשר בכתיבת תנאים, זה מותר הדבר. אין בזה
שמחה.
מה?
אין בזה שמחה.
נכון. במיוחד שמתחילים לדבר על כסף, בכלל אין שם שמחה. מכל מקום, סעודה אסור לעשות אף באופן זה. אפילו בלא ריקודי ומחולות, גם כן. סעודת מצווה זה לא. אבל מביאים דברי מתיקה או דברים כאלה. ואפילו בשבת אסור לעשות סעודה בשביל זה, בשביל מיהו מה שנוהגים לאכול מיני מרקחת בשעת כתיבת התנאים, לא מקרה סעודה. אז זה רק אלה שעדיין לא התחתנו, צריכים לדעת, המנהג הוא כזה, כשהזוג מחליט שהם רוצים להקים בית בישראל, אז הם מפגישים את המשפחות. באותו זמן שמפגישים את המשפחות, אז מביאים, כמו שהוא אומר כאן, קצת עוגיות, פירות, הדברים כאלה, לא משהו. וככה נעשה המפגש. לא איזה סעודת מצווה של חתונה, אלא דברי, כמו שהוא אומר כאן, דברים. ואסור לעשות ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז ואילך, אפילו בלא אירוסין, גם כן, אסור לעשות את זה, אנחנו לא נוהגים. כן. מה זה שלא יקדימנו אחר? רוצה לומר, אף שאירוסין גם כן יש שמחה קצת, והיה לנו לאסור על כל פנים בתשעה באב, כאן דובר כבר בתשעה באב עצמו, אומר. אז זה אמר שמותר מטעם שלא יקדימנו אחר, אפילו בתשעה באב. וואי וואי וואי. אז מישהו רוצה עוד עד תשעה באב, כמה יש? אז אם בתשעה באב אתה מציע למי שמיועדת להיות קלה, שלא זה בסדר או לא? לא להתחתן, אבל להציע, זה בסדר? בסדר גמור, שיהיה במזל טוב.